אנחנו באוצרות חיים, בספר הקדוש אוצרות חיים, שכידוע, הספר הזה כתב אותו רבי חיים ויטל כמות שהוא, סידר אותו לפי הסדר של הפרקים שמופיעים, וזה המיוחדות שבספר אוצרות חיים, שהוא מפאר סדר השתלשלות בלי לחרוג לדרושים שלא קשורים. ולמה הוא נקרא אוצרות חיים? רבי יעקב צמח, שהוא הוציא את הספר הזה מבית החיים, כלומר, הספר הזה היה גנוז בבית אלמין, רבי חיים ויטל גנז אותו, והוא לא רצה שהכתבים האלה יתגלו, כי זה פה הוא העמיק מאוד, והוא פחד שאולי הוא הוסיף הקדמות מדעתו, אז הוא גנז את זה בבית אלמין, בית החיים, ובורא עולם השתבח שמו רצה שהכתבים האלה יתגלו, וההשגחה העליונה זימנה שבסופו של דבר יוציאו את זה מבית החיים, אז לכן הוא קרא לזה אוצרות חיים. הוא כתב על זה עוד טעם, למה עוד טעם שני, למה זה נקרא אוצרות חיים? כנראה שזה על שם רבי חיים ויטל. וטעם שלישי, שכל מי שלומד בספר הקדוש הזה יזכה לחיים העליונים, שתבח שמו. אה? בעזרת השם. הכל בעזרתו. אומר הרב, אז צמצם עצמו, הסברנו פחות או יותר מה פירוש צמצם עצמו, הוא סילק את כוחו הבלתי בעל תכליתי, הוא סילק את אור החסד הפשוט, כדי לאפשר מציאות קיום לזולתו. זאת אומרת, אדם שהוא מוגבל, זה מעציל לפי חוכמתו שיער, שהאור הגדול שלו לא ייתן לו אפשרות להתקיים לזולתו, אלא אם כן הוא יסלק את הכוח הזה, ויברא שם כוח בעל תכלית, כדי ליצור מציאות של שכר ועונש. על ידי שיש כוח של דין, הכוח הזה הוא מגביל את אור החסד מלהתפשט. וזה בעצם שכר ועונש. אדם עושה טוב, יקבל שפע. הוא עושה לא טוב חסד שלום, הוא ממעט את השפע, זה הדין. וזה העונש. זה מציאות של שכר ועונש. תמצם את עצמו באמצע האור שלו, בנקודת המרכז אמצעית שבו. ושיעור שעבר עצרנו בשאלה, מה פירוש תמצם את עצמו באמצע האור שלו? הרי הוא אין סוף ברוך הוא. כשמו כן, אז מה שייך להגיד באין סוף אמצע, זה תרתי לסתרי, איך שייך להגיד על דבר שאין סופי אמצע? אם אתה אומר אמצע, פירושו שיש לו תחילה וסוף, ואמצע. איפה שיש אמצע, אז שם זה התחלה ובסוף. אז איך אפשר להגיד על האין סוף אמצע? אז יש שתי תירוצים על זה. יש תירוץ אחד בדף, עץ חיים דף י' א', שם הרבי מאיר פפירה, שהוא סידר את ספר עץ חיים, הוא כותב שהרב אמר את זה בערכנו. זאת אומרת, כמה שאנחנו לא יכולים לתפוס מה המושג הזה אינסוף, אנחנו לא יכולים לצייר בעצמנו מה פירוש אינסוף. האדם הוא מוגבל, וגם כוח המדמה שלו מוגבל. הוא יכול לעצור עד גבול מסוים, עד מספר מסוים. כשאתה אומר לו אינסוף, הוא לא יכול לצייר את זה. זאת אומרת, הרב בערכנו, הרב אמר אמצע של אינסוף. אין מושג כזה אמצע של אינסוף, אבל המזכיר שלום, רבי אליהו מני, שאתמול גם הזכרנו את הסברה הזאת, ומזכיר שלום הוא מסביר מה פירוש בערכנו. הרב אומר אמצע של אינסוף. מה שאנחנו נבין, כדי לסבר את האוזן, הרב כתב אמצע, נקודת אמצעית שבו. והוא מסביר שכמו שהאדם שט בלב ים, והוא כבר קרוב יחסית, הוא עבר את המרחק מאחן שהוא התחיל, הרבה יותר קרוב, הוא כבר הרבה יותר קרוב לאן שהוא צריך להגיע מאשר מאחן שהוא יצא. אבל תכלס עדיין, המרחק שהוא צריך להגיע זה עדיין רחוק גם כן, באופן שהוא לא רואה את היבשה מאף צד, אז גם מקדימה וגם מאחורה נראה לו האופק שווה. הוא רואה את האופק שווה. באמת הוא לא בדיוק באמצע. הוא בעצמו נראה לו הכל שווה. מתוך העונייה, מסתכל על האופק, כמה שזה אינסופי, אז הוא חושב שהוא בלב ים. באמת הוא לא בלב ים. הוא כבר עבר הרבה יותר ממה שהוא התחיל. הוא כבר בשלושת רבעי עבר. נראה לו תמיד שהוא באמצע. כיוון שהכל תמיד אצלו אופק. אז זהו, אז אפשר לפרש בעצם. בדיוק, בדיוק, זה אפשר, זה נקרא בערכנו. עכשיו יש תירוץ, קצת יותר קרוב, פחות יותר להבין את זה, זאת אומרת, בלי להוציא את הדברים משתן, השם משימון הגסי, הרבי שימון הגסי, הרבי שלום, שהוא ספר שם משימון, יש לו הגאות על עץ חיים, שהוא התחיל לכתוב את זה בגיל 16. כותב שם איזה אפשר, י' ז'. פה אני נמצא אצלי כמה שתיים שלושה גרגירים שכתבתי ביותי בין 16-17, איך הוא אומר. כשהוא היה רשמי טיבטה, כבר בגיל 18, הוא גם היה לומד עץ חיים. אז הוא כותב שמה פירוש אמצע אינסוף, הכוונה זה מידה ממוצעת. הרי אנחנו אמרנו שהרב כותב שהוא צמצם את כוחו הבלתי בעל תכליתי, זה כוח אינסופי בלתי בעל תכליתי, והשאיר כוח, ברא כוח בעל תכלית. הכוח הזה הוא מנהיג את העולמות. אז הצמצום הזה שהיה, שהרב קורא לזה במקום האמצע, כלומר, הבורא התברך לפני שהוא ברא כוח בעל תכלית, הוא ברא לפני כן כוח שהוא ממוצע בין בלתי בעל תכלית, כלומר בין בלי תכלית לבין בעל תכלית. משהו ממוצע כזה, זה נקרא אמצע. אמצע שבין, האמצע שבין בלי סוף לבין סוף. משהו כזה. זאת אומרת, יש לו תכונות של אינסופיות, יש לו גם תכונות של סופיות. אז לכן הוא לא הבורא, הכוח הזה האמצעי, אבל יש לו תכונות של האינסוף ברוך הוא, שהאינסוף ברוך הוא יטביע בו, וגם יש לו תכונות מוגבלות. מה, זה נקרא אמצע, כוח ממוצע. תמצם את עצמו באמצע האור שלו, יש עוד פירוש.
זה לדעת באמצע.
בדיוק, בדיוק, זה הפשט.
יש עוד כוח, כאילו,
יש עוד בורא עולם, כאילו, עוד... לא, לא. יש מושג אחר שנקרא שכל מעציל חברו נקרא אינסוף בערכו. ביחס לתחתון אני יכול לקרוא לו אינסוף, אבל אינסוף אמיתי, מי שבאמת אין לו סוף, זה האינסוף הבורא יתברך שמו, שהרב מדבר עליו שהוא כוח בלתי בעל תכליתי. זה אחד יחיד ומיוחד, אפס זולתו. עכשיו יש עוד פירוש שצמצם את עצמו באמצע האור שלו, הכוונה שכמה שאנחנו אומרים שהבורא יתברך הוא שווה בתכלית השוויון, שהרי הוא אחד, יחיד ומיוחד, אין בו הרכבה ואין בו אחד שלום מציאות של חיסרון מסוים, אחיד בתכלית השוויון. כמה שהוא אחיד בתכלית השוויון והוא צמצם את עצמו, והרב רוצה להסביר שהצמצום הזה הוא חייב להיות בצורה שוויונית, כי הוא רצה לברוא מציאות של חלל שווה, שבחלל הזה המקבלים יקבלו בצורה שווה מכל מקום. אז המציאות הזאת שהנברא יכול לקבל בצורה שווה מכל מקום, זה מציאות שאתה צריך לברוא אותה בדיוק באמצע. זאת אומרת, התמונה במשל, התמונה הכי שמציגה לי שוויון, איזה תמונה הזאת? תמונת העיגול, נכון? בהנדסה התמונה הכי שווה זה עיגול, נכון? כמו שרואים עם מחוגה. אז אם אתה עושה עיגול, כשאתה עושה נקודה של אמצע, אז הנקודה הזאת היא תקבל בשווה מכל הכיוונים. אם אתה תעשה משולש למשל, תשים ככה, אז הנקודה הזאת היא לא תקבל בשווה מכל הכיוונים. מכאן היא תקבל יותר בקירוב, מכאן ביותר רחוק, בקודקוד היא תקבל בהרבה יותר רחוק, בצורה לא שווה.
לקבל מה אבל?
בשפע של אינסוף ברוך הוא. שפע של חיות ומוחין, בשפע של כל טוב. את ההנהגה הזאת שנקרא שפע ומוחין, הבורא יתברך יצר בצורה שווה, כמה שהוא בתכלית השוויון, ואז הרב יסביר שזה היה בצורת עיגול, חלל הרב קורא לזה, אז לכן הרב כותב שזה היה בנקודת האמצע, כיוון שהאמצע הזה הוא עתיד לקבל מהאינסוף בשווה. אז עם אלה שאתה אומר אמצע של עיגול, זה האמצע הכי שווה שיש. כיוון שהמעציל, שוב, הוא שווה בתכלית השוויון, והוא רצה להשפיע בצורה, במידה שווה, אז הוא עשה יחס כזה של שוויון, ביחס בין מעציל לנאצל, הוא עשה יחס שווה. יחס שווה הזה אתה יכול למצוא מנקודת אמצע. ואני אסביר, לא כל אמצע, אלא דווקא באמצע של עיגול. באמצע של עיגול אתה מקבל בצורה שווה, וזה מה שהייתה כוונת המעציל. קיצור, הוא צמצם את עצמו באמצע האור שלו, בנקודת המרכז האמצעית שבו, ושם צמצם עצמו אל הצדדים והסביבות, ונשאר חלל בינתיים. וזה היה הצמצום הראשון של המעציל העליון. אנחנו לימד בכמן בשער הנקודים פרק ב' שהיה צמצום גם כן בעולם שהמעציל ברא אחר כך, שזה עולם אדם קדמון, נראה שהיה צמצום נוסף. וזה מקום החלל, הוא עגול, כן? אז הרב כותב בעדיה שהמקום של החלל הוא עגול בהשוואה אחת מכל צדדיו. זאת אומרת, זה עיגול שווה בהשוואה אחת מכל צדדיו, עד שנמצא עולם האצילות בכל העולמות נתונים תוך החלל הזה, ואור האינסוף מקיפו בשווה מכל צדדיו. זאת אומרת, כל מה שאנחנו נלמד בספר אוצרות חיים על כל מעשה המרכבה של הבורא יתברך, איכשהו ישלשל את העולמות אחד מהשני וברא כל מיני מלאכים ומרכבות וכל מיני מושגים נפלאים, הכל נמצא בתוך החלל, מחוץ לחלל רק האינסוף ברוך הוא ושמו אחד. והנה, כאשר צמצם עצמו, אז דרך צד אחד מן החלל העגול הזה המשיך אור דרך קו אחד ישר דק, כאין צינור אחד, אור הנמשך מהאינסוף אל תוך החלל הזה וממלא אותו. עוד פעם נחזור, והנה כאשר צמצם עצמו, אז דרך צד אחד מן החלל העגול הזה, בהתחלה הציור הראשון שהיה פה חלל ריק, עשה חלל, כלומר האינסוף מבחוץ, ובחלל הזה לא נשאר כלום מהאינסוף ברוך הוא. כביכול, האינסוף סילק את אור החסד שלו, והשאיר שם רשימו ממה שהיה. השאר שם רושם חלש, קוראים לזה כוח הדין, כוח של דין. זה, הכוח של הרשימו הזה, הרושם הזה, הוא מונע מאור החסד שהצטמצם לחזור בחזרה. בסדר? קוראים לזה כוח של דין, בוצינה דקרדינותה, כלומר, אש קשה, אש זה דין. כוח של דין שברא בורא יתברך, והכוח הזה הוא גורם מניעה לשפע לחזור חזרה למלות את החלל. את החלל ריק מאור החסד, אבל הוא מלא עכשיו מרושם של אור החסד. הרושם הזה זה כוח של דין שהוא מונע מהשפע לחזור.
זאת אומרת, בהתחלה האור הזה מבוטל כלפי השפע, ועכשיו הוא עוצר את השפע?
זאת אומרת, בהתחלה האור הזה בכלל לא היה.
לא היה אור.
כן, לא היה מושג כזה.
אור אחר, כאילו, חוץ מהאור אינסוף.
בדיוק, היה כל אור אינסוף אחיד. לא היה שום דבר, לא היה אפילו את הרושם הזה, ולא היה כוח של דין, כל שכן. אחרי שהוא סילק את עצמו, אז הוא ברא שם את הבחינה הזאת, שנקט רשימו וכוח הדין. הכוח הדין הזה הוא הרשימו. הכוח הדין הזה הוא מונע מאור החסד. נכון. הרשימו הזה, אבל אנחנו לומדים שהרשימו הזה הוא גם בריאה יש מאין. זאת אומרת, ברגע שאור החסד עזב את החלל, לפי המשל שהרב מסביר, כמובן שהבורא יתברך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ועיקר העיקרים ויסודי האמונה שהאינסוף ברוך הוא לא מגיע בו שום שינוי. כל מה שאנחנו לומדים פה זה על דרך משל. זאת אומרת שהאינסוף סילק את עצמו, אז אם כן, איפה מלוא כל הארץ כבודו? כמובן שהכל משל. שוב, אנחנו מציירים את זה בתורת משל כדי לסבר את האוזן, שאדם פחות או יותר יהיה לו מציאות של בית אחיזה בתורה הקדושה הזאת, כי הוא לא יכול להבין את הנמשל. את הנמשל באמת, באמת מה היה שם, אי אפשר להבין כל עוד הנשמה בתוך הגוף. אז אנחנו מתעסקים במשל, ואדם שהוא מתעסק במשל, הוא מזיז את הנמשל. באמת הוא פועל בעולם היותר, כמו שאדם שמזיז חבל למטה, הוא מנענע אותו עד למעלה.
אה, מכירה. שאב, פעם אמר לנו שלומדים לפי הרמח"ל, כאילו לומדים את הנמשל. מה הפשט? כאילו, איך שאנחנו לומדים, כאילו אומרים ככה זה באמת?
לא, הרמח"ל, למשל הרמח"ל, שהוא התעסק באמת לפתור את תורת המשל בקבלה, אז הוא פתר את המשל על ענייני הנהגת עולם הזה. זאת אומרת, הוא מסביר את הנמשל במושגים של העולם הזה. אז הוא מבאר למשל שמידת הלאה ורחל, שאנחנו נלמד על המושגים האלה, זה מידה של יראה ואהבה, הוא מפרש את זה למושגים שלנו בעולם הזה. אבל יש לזה נמשל הרבה יותר עמוק, שזה אפילו משה רבנו לא זכה להשיג אותו בעולם הזה. שנאמר, ראיני נא את כבודך, ואמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא תוכל לראות את פניי וראית את אחוריי, כמו שמסביר על השם שובה, למה? אי אפשר להבין את הנמשל האמיתי. הרמח"ל הוא פישט את זה יותר למושגים של עולם הזה, של הנהגות בין אדם לחברו, בין איש לאשתו.
הוא מסכים מזה שזה נעלם.
ודאי, הוא בתוך תוכו, ודאי שהוא יודע שהנמשל האמיתי לעולם לא יכול להצליח להשיג אותו. ודאי, כל עוד הנשמה בתוך הגוף. אחר כך יכולה הנשמה לפי הזדקות שלה, אם עולה במדרגות של גן עדן, אז היא יכולה להשיג את הדברים האלה לאט לאט. יש דברים שכמו שאמרנו שיעור שעבר, יש דברים שלעולם אף אחד לא ידע. אפילו המלאך הכי קרוב אל הבורא יתברך, הוא לא ידע לעולם, כי הבורא יתברך מסתיר את עצמו בכמה עניינים, מטעם הידוע לו. יש כמה סיבות שהבורא יתברך לא רצה לגלות כל מיני פרטים לנבראים שלו. אז יש דברים שאף אחד לא ידע לעולם. כשארתיו שואלים, האם מקום כבודו להעריצו.
אבל זה לא מסתדר עם האמרה הידועה שהוא משתעשע בזה שלומדים את התורה הזאת.
בדיוק שהוא כן, שזה מסתדר מצוין. אלא מה? יש סיווג ביטחוני, כמו שאומרים. יש דברים שמשאירים אותם סגורים. ועל זה אומרת הגמרא במסכת חגיגה, שבמופלא ממך אל תחקור. זאת אומרת, יש דברים שחז"ל הרשו לנו להתעסק איתם, הבורא יתברך נתן מציאות כזאת באמת להעמיק, אבל עד היכן שמותר. כמו בעולם הזה שיש כללים, יש אדם, יש מקומות שאדם יכול להיכנס, יש מקומות שמראש מה פה אי אפשר להיכנס. אין מה לעשות, ככה זה. ומכאן ואילך, כמו שאמרו פה חברים, שיעור שעבר, שזה תלוי כבר באמונה. יש מקומות שמשם ואילך זה באמונת על ימילתא. באמונת תלוי הדבר. עכשיו, אז היינו בעניין הזה ש... כאשר צמצם את עצמו, אז דרך צד אחד מן החלל העגול הזה, אז אמרנו כל אורות שהיה אור אין סוף בתוך החלל, אז אין מציאות של... התגלות הבריאה. קודם כל, החלל הסתלק. הסתלק כל החלל, ואז הבורא יתברך ברא שם כוח של דין שלא ייתן לאור אינסוף לחזור בחזרה כדי לאפשר אפשרות קיום לזולתו. כדי ליצור מציאות שהזולת מהבורא יתברך, כל דבר שהוא חוץ מהבורא יתברך יוכל להתקיים שם.
למה מה שנברא בתור החלל זה בעצם תחליפי? מה התחליף שלו?
מפני שיש לו גבול בקצבה. זאת אומרת, לעתיד לבוא הוא חוזר להיות אינסוף. לכן הוא בעל תכלית, יש לו תכלית, זאת אומרת יש לו כל מה שנברא בחלל, יש לו סוף מסוים. התכלית של בורית ברך, כמו שאמרנו ששיעור שעבר, שיש סיבה הרבה יותר עמוקה ממה שכתב הרב קוק בתחילת הספר, בספר מבוא שערים דף א', הרב כותב שם הסיבה יותר עמוקה למה בורית ברך ברא את העולמות, כדי לברר אותם. זאת אומרת, הייתה לו איזו סיבה מסוימת להוציא את הכוחות האלה מן הכוח אל הפועל, ברגע שעלה ברצונו, הייתה לו סיבה מסוימת להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, וכל מה שנברא בתוך החלל, התכלית של כל מה שנברא, לחזור ולברר אותו כמו שצריך יותר ממה שהוא נברא כמו שהוא, לברר אותו יותר יותר יותר, עד שהכל יחזור להיות זך ומתחבר, או כמליצת מורנו ורבנו הרשש בן אר שלום דף י' ג' עמוד ב', נדבק במעציל, הוא אומר, התכלית של הניצות הזה, הוא עולה ממדרגה למדרגה למדרגה למדרגה, עד שהוא נעשה אינסוף. זאת אומרת, הוא מתבטל במציאות הגדולה הזאת של האינסוף ברכו, ואז הכל חזר להיות, כמו שאמרנו, כמו שסוגרים את הווילון בתיאטרון של הילדים, סוגרים את הווילון, הכל נגמר. אה? בבת השם. אל תפחד אבל, אמר, אה? יאללה. אז אמרנו ככה. כאשר תמצם את עצמו, אז דרך צד אחד מן החלל העגול הזה, המשיך אור דרך קו אחד ישר דק, כי אין צינור אחד. אור הנמשך מהאינסוף אל תוך החלל הזה, הוא ממלא אותו. שימו לב שיש פה שתי דברים. עוד פעם. כאשר צמצם את עצמו, אז אמרנו, הציור הראשון בספר אוצרות חיים זה העיגול הזה הריק. קודם כל הוא סילק את האינסוף, סילק את כוחו הבלתי בעל תכליתי, כדי ליצור מציאות של אפשרות קיום לזולתו. 100%. עכשיו, בערך צד אחד מן החלל העגול הזה, המשיך אור דרך קו אחד ישר דק כאין צינור אחד. כלומר, מרחו כותב, רבי חיים ויטל כותב, שדרך צינור אחד, אז האינסוף המשיך את האור שהצטמצם מתוך החלל. זאת אומרת, הציור השני באוצרות חיים, שהבורא התברך לאחר שהוא צילק את אור החסד שלו, אז הוא הניח מקום שהרב קורא לזה צינור, הוא ברא מציאות כזאת של צינור שנכנס לתוך הכדור הזה, החלל הזה הוא כדור, יש לו חלל. זה כמו, מה? כן, כן, נכון, נכון. אבל אמרנו שקודם כל הציור הראשון בספר אוצרות חיים ובעץ חיים, שקודם כל החלל היה ריק לגמרי בהתחלה. אחר כך הבורא התברך, הכניס אותו חזרה בצורה של כזה. מפני שזה בריאה חדשה עכשיו. אבל אם אנחנו נאמר, כמו שכבודו יודע, ידיעה מוקדמת, שיש פה שתי בחינות של חיצוניות ופנימיות, אז החיצוניות היא נברא, מבחינה שנברא. נכון? תכף לאט, נסביר הכל, שכל הם יהיו איתנו. ציור השני בספר אוצרות חיים, הרב מסביר שהבורא התברך עשה קו של צינור, ובתוכו הוא שלשל את אור האינסוף ברוך הוא. זאת אומרת, בתוך הצינור הזה, הוא העביר את האור של האינסוף ברוך הוא. האור נכנס חזרה, פה זה האור אינסוף ברוך הוא מסביב, והאור הזה נכנס דרך הצינור הזה כדי להחיות את העולמות. זה הציור השני, כרגע בספר אוצרות חיים. עוד פעם אמרנו שבהתחלה, לפני שבורא התברך, ברא את כל העולמות, קודם כל הוא צריך לסלק את האור שלו. אז הוא הניח מקום חלל. חלל בינתיים, והרב אמר את שורה לפני שהחלל היה עגול לגמרי. אחר כך מה הוא עשה? דרך מקום אחד מהעיגול, הוא הכניס שם אור אינסוף ברכו. האור הזה, כביכול, המעציל ברכו הגביל אותו בתוך קו אחד דק, הרב קורא לזה, הוא דק בערך לעיגול החלל, קורא לזה הרב צינור, מפני שהוא חלול, כמו צינור, ודרכו הוא משלשל את השפע שנקרא אינסוף ברכו. עכשיו, החלל הזה, הציור הזה, כמובן שהכדור הזה, הוא יש לו חלל. זאת אומרת, הוא כדורי. זה לא כמו גלגל, שאין לו כמו גלגל של אופניים, למשל, שאין לו חלל, אלא הוא כדורי, זה כמו כדור. כמו כדור, כדור רגל, כדור סל, שיש לו חלל. והצינור הוא גם כן חלול, הוא נכנס לתוכו. כמו שאמרנו פעם, שבמשל עם האדם שרוצה להכניס סיכה, כמו ונדיל, לנפח את כדור. זה הציור. זאת אומרת, הציור הוא שהחלל הוא כדורי, אבל הכדור הזה הוא גדול, עד שאין השכל יכול לשער אותו, את הגודל שלו, שזה מיליארדים וטריליונים של שנות אור, אולי יותר, ממש ממדים ענקיים. כי אמרנו שבכל ספירה לספירה, רגילה, מה שכתב פרקי חלות, שהרב יהודה פתאי, אמרנו ורבינו קדוש ישראל, בספר בית לחם יהודה שלו, בשער מבית, שהוא הגיע למסקנה שיש מרחק של 17 מיליון שנות אור, בין כל ספירה לספירה, אז מה בין כל עולם לעולם? זה מושגים ממש נוראים, מי שמנסה להתבונן בזה.
שלא לדבר
איפה
זה נגמר,
איפה אין סוף. ודאי, כן, ודאי.
לדבר על זה.
ודאי שלא לדבר. מה שאין הפה יכול לדבר. אי אפשר, השכל לא יכול להסביר דברים כאלה, לא יכול להבין. רק יכול להשתומם. אז החלל הזה הוא כדור ממש ענק. שבתוכו נכנס הקו הזה, וגם הקו הזה מסתם הוא יש לו קוטר רציני ביותר, אבל ביחס לעיגול הוא נקרא דק. כי תכלס הוא עשוי בצורת קו ישר, והתבוננו פה, ראינו שיש שתי דברים, עוד פעם, נראה, המשיך אור דרך קו אחד, הוא המשיך אור דרך קו אחד, זאת אומרת, שיש פה קו, ויש פה אור שהמשיך אותו דרך הקו, נכון? דברים פשוטים. המשיך אור דרך קו אחד ישר, הקו הזה הוא ישר ודק. מסביר הרב יותר, הקו הזה הוא כאין צינור אחד, הקו. דרך הקו הזה, דרך הצינור הזה, הוא המשיך אור הנמשך מהאינסוף אל תוך החלל הזה. אז המציאות היא כזאת, שיש את השפע של האינסוף ברוך הוא, יש את הקו, והשפע נכנס דרך הקו. ורבותינו המפרשים ידעו אותנו שהקו, שהרב קורא לזה צינור, והשפע שנכנס בתוכו, זה שתי בחינות של רוחניות. הקו עצמו, קוראים לזה חיצוניות הקו, הוא נעשה מהאור שהיה בחלל לפני כן. כל האור שהיה לפני כן בחלל, התיאור הראשון של ספר אוצרות חיים, שזה עיגול ריק, כל האור שהיה בחלל חזר והצטמצם להיות בצורה של קו. אם אני... כי מפני שאם אני קורא לו חיצוניות הקו, אני לא יכול לומר שהאינסוף נחלק לפנימיות וחיצוניות. נכון? אמרנו דבר ראשון, באינסוף לא יגיע שום שינוי לעולם ועד. הדבר שני, האינסוף ברוך הוא לא אחד שמקובץ מחלקים, אלא הוא אחד בתכלית האחדות. אז אם כן, לא שייך לומר באינסוף ברוך הוא פנימיות והחיצוניות. לא שייך. אם אני אגיד שבאינסוף יש פנימיות והחיצוניות, כלומר שיש בו שתי הרכבות. זה כפירה להגיד דבר כזה. לכן, לאחר שהרב מלמד אותי שיש פה שתי סוגי שפעים, כפורה שלו כמעט בהדיה, במבו שערים, דף א' סוף עמוד ב', שיש את השפע שהוא קוראים לו צינור וקו, קוראים לזה חיצוניות, הצינור זה חיצוניות, והשפע שבפנים זה פנימיות הקו. עכשיו, כותב הרמז, בסוף, בהגאות הרמז והרנש, אולי יש לנו איזה פה, תראו באות י' א', תראו באות י' א', רק שנייה, האדם הישר, כן, באות י' א', אתם רואים את זה בדף ג' בספר אוצרות חיים? אז ככה, כתוב בהגה, האדם ישר יצא אורו מאור אינסוף מבחינה שלא הגיע בצמצום ונקרא רוח, וזה לא יתר שאת על בחינת העיגולים, שאינה אלא מאור שנצטמצם, ולכן הוא מבחינת נפש. וכולי מפי מוארי, מפי הרב יוסף טובול, כנראה שזה הרב יוסף טובול, הרב יוסף טובול, הוא היה אחד מתלמידי הארי, ורבנו הארי שאל לו תלמידים, כמובן שהמובחר שבהם, שהוא היה מוכשר ומוסמך על ידו ומשמיים לכתוב את הסודות הנוראים האלה, זה רק רבי חיים ויטל. אבל היו שם עוד חברים שהם היו לומדים ביחד, כי המטרה הייתה, כמו שכתוב בספר הזוהר, שאם יהיה כנישת אחדה, אם יהיה איזה מקום בכנסת ישראל, אצל היהודים, אצל העם היהודים, יהיה מקום אחד שיש שם כנישת אחדה, זאת אומרת שבאמת כל החברה שם הם אנשים אחד בלב ובנפש, אז יבוא המשיח. זאת אומרת, כל עוד שלא במשיח, אז אנחנו יודעים שאיפה שיש מניין של אנשים, עדיין אין אחדות, באמת אחדות גמורה ביניהם. רבנו הארי רצה ליצור דבר כזה. אחד מהחברים היה רבי יוסף טובול, שהוא היה גם כתלמיד חכם גדול, אבל רבנו הארי אמר שיש במציאות הזאת של נשמות האדם, נשמות בני אדם, יש מציאות של נשמה שהיא מעורבת טוב ורע. כל נשמה היא מעורבת טוב ורע. כל נשמה היא מעורבת טוב ורע, והתכלית שלה לברר את הרע ולזכך לעשות את הכולה טוב. יש אדם שלפי מה שגזרו עליו, שיעדו אותו משמיים, נשמה שלו באה מעמקי קליפות, והיא רובה רע. נשמה כזאת, אם רובה רע, אז מאוד יהיה קשה לה להחזיק מעמד בלימוד של סודות התורה. אז אמר לו רבנו הארי, תדע לך, רבי יוסף טובול, הוא אמר רבי חיים ויטל, רבי יוסף טובול יושב איתנו, אבל תראה שעוד כמה חודשים, עוד כמה שבועות הוא יפרוש מהלימוד. הוא לא יחזיק מעמד, לא בגלל שהוא לא ראוי, בגלל שהנשמה שלו רובה רע, הרוע יתגבר על הטוב, אדם שנשמתו רובה רע, הוא פורש באמצע. הוא לא יכול להחזיק מעמד לספוג את האורות העליונים של סודות התורה. דברים נפלאים. כתוב ספר שער גלגולים, קדמה למתחת. יש נשמות שרובם רע, יש לנו דברים מאוד עמוקים בשער גלגולים, גם כן תורה שלמה. אז כנראה שזה רבי יוסף טובול ההגעה הזאת. מה למדנו בהגעה הזאת? הרב אומר פה בהגעה, באה להגעה הזאת, שיש שתי סוגים של שפעים בקו הזה, באדם ישר. יש סוג של שפע שנקרא נפש, ויש סוג שנקרא רוח. אני אמד את זה גם כן, בלי נדר בעזרת השם. השתי שפעים האלה הם מציאות הצינור והאור שבתוכו. קוראים לזה חיצוניות ופנימיות הקו. יש הרבה מפרשים שלמדו ככה, כמו למשל רבי מנחם עזריה מפנו, שהביא אותו הרב שומר אמונים, וגם כן הרב שם שמעון והרב דברי שלום, ורבי יוסף חיים, הרב שלום עושה את הדעת ותבונה, תפלמת ג', הרבה מפרשים למדו שהקו מתחלק לשתי בחינות, שתי שפעים. חיצוניות הקו, קוראים לזה שפע שהגיע בו הצמצום, ופנימיות הקו זה השפע של האינסוף האמיתי, בו יתברך. יותר בעומק, הרי הרב הסביר שהאור הלך והצטמצם, נשאר חלל ריק, והחזיר את כל האור דרך קו. אבל באמת בעומק העניין, כל האור שהצטמצם, הוא חזר להיות המציאות של חיצוניות הקו. זאת אומרת, לכן ציירנו את זה בשחור, בפני שכל מה שהיה בתוך החלל חזר ונעשה חיצוניות, הצינור נעשה. השפע שעובר בתוכו, מה שהרב קורא לזה פה אור אינסוף ברוך הוא, זה שפע שלא הגיע בו הצמצום. זה מהשפע שלא היה בתוך החלל.
זה מהקדוש ברוך הוא.
זה מהאינסוף ברוך הוא.
הוא כל הזמן בא. והחלל כל הזמן בא.
יפה.
אבל זה הכלי. כאילו, האור הקודם זה נהיה כלי.
בערכו זה נקרא כלי. יפה מאוד.
הקרם...
הקרם לא הביא ככה, נכון?
הקרם שלמה מזהיר על הפשט. נכון?
כן, הוא גם אומר שזה אותו, גם כן הבלוב.
נכון, נכון. הקרם שלמה למשל עומד על הפשט. הוא אומר, אפילו שיש צינור ויש שפע שעובר בתוכו, שזה פשט דברי הרב פה, רואים פה בחוש ומראה ולא בחידות שהשפע הוא עובר תוך צינור. משמע, אתה מבין שיש פה שתי דברים, יש פה צינור ושפע. בכל זאת, כרם שלמה, הוא לא רצה להיכנס לעומקים האלה, והוא מפרש שזה אותו שפע שהיה בתוך החלל.
זה אין סוף עצמו. זה אין חיצוני.
לא מחלק בין פנימיות לחיצוניות.
אז איך זה בנפש ורוח?
הוא לא נוחת לחילוק הזה בין נפש לרוח בקו עצמו. אחרי שהשפע מתחלק, אז הכלי עצמו, כיוון שהכלי של העיגולים הוא פחות זך, אז אנחנו קוראים לו נפש. והכלי של היושר הוא יותר זך, קוראים לו רוח. בסדר?
אבל אז הקרם בעצם אומר כאילו שזה לא בא מהאין סוף למעלה, שבא מהאין סוף כאילו שבפנים, שהרב אמר שזה בעצמו, זה כאילו, כי זה יכול בחינה האחרונה של...
נכון.
כאילו הכלי עצמו זה גם בחינה האחרונה של האור של הצמצום.
נכון מאוד.
והאור שלמעלה ממנו כאילו זה מה שנכנס.
יפה מאוד, יפה מאוד.
לפי הקרם זה הכל בריאה.
הכל נהיה בדברו.
לא, לא.
לפי הקרם הפוך.
זה...
כיוון שהוא לא מחלק.
הרי אמרנו שהוא אמר שכל מהאור שהצטמצם, ואמרנו שהאור שהצטמצם הוא בסך הכל, הוא נברא.
מתי אני אומר שהאור שמצטמצם הוא נברא? מתי שאני אומר שהשפע שבתוכו בא מחוץ לחלל.
רגע.
לאט לאט, אבל כרם שלמה...
אם אני אומר שזה יצטמצם ויש תוספת אור, אז אני קורא לזה נברא, אם לא, אני לא קורא לזה נברא.
יפה מאוד, כן.
אבל איך זה החידוק הזה? זה קצת לא...
זה תלוי בהבנה, נכון, זה סתרת את הסתרה. זה תלוי בהבנה, איך אני לומד את פשט דברי הרב פה. אם אני אומר שהשפע שעובר בעל כוחו יותר זך מהצינור, אני לא יכול להגיד שהצינור זה אינסוף. כי אני אעשה את האינסוף חס שלום שתי דברים, גם חיצוניות, גם פנימיות. זה כפירה להגיד דבר כזה, אני לא יכול להגיד דבר כזה. יש לי בעיה, אז אני חייב לומר שהמציאות של הצינור היא כוח שהוא נברא. הוא בעל תכלית, עובדה שהוא חיצוניות. אבל אם אני אפרש על הפשט שהאור הזה שעבר, האור הזה שעובר שם, הוא אור שנעשה מהאור שהיה בתוך הצמצום, כמו שלומד הרב כרם שלמה, אז אם כן, אני יכול להגיד שהצינור עצמו הוא כוח שנברא, והאור שבפנים הוא האינסוף שהיה בתוך הצמצום, וזה אינסוף גמור. בסדר? עכשיו ככה. מה זה
חטא?
כל הרמי, דווקא יערה מאינסוף. וזהו, אם שיר רוצה לומר נאורו... רוצה לומר מאורו לבד העיר למטה. על מה זה חוזר? בואו נקרא. הנה כאשר צמצם עצמו דרך צד אחד מן החלל העגול הזה, ואז אומר הרמז דווקא יערה מאינסוף, אבל לא מעצמותו, וזהו ימשיך, רוצה לומר מאורו לבד העיר למטה. זאת אומרת, מהעיגול, כנראה שהרמז אומר שמהעיגול נמשכת יערה. לכן הוא אומר, לא הכוונה שהאור נמשך דווקא מעצמות העיגול. הכוונה שאנחנו יודעים שהעיגול עצמו, למה הוא נעשה בצורת עיגול? כדי להעיר בשווה. מכל הכיוונים, העיגול, האינסוף מאיר בשווה. אז על זה הרמז מפרש שזה מאיר בצורה, בבחינה של הערה. זאת אומרת, זה משהו חלש יותר. ממש עיקר השפע של האינסוף ברוך הוא יורד דרך הקו. יכול להיות שזה הכוונה של ההגעה של הרמז. בסדר?
אבל
האור
האינסוף,
הרי
הוא האור החיצון שמתן על הקו, לא?
של הצינור הכוונה? לפי...
הצד של העיגול
נקרא. הצד של
העיגול,
כן, כן.
אז הוא המשפיע.
נכון, גם נכון, גם
העיצון
נכון מאוד, זאת אומרת העיצון הכוונה בפניית
הוא חלש בגלל שהוא במרחק הוא לא צגור
בדיוק, כן
כלומר
המעציל הוא רצה שעיקר השפע יעבור דרך הקו דווקא דרך היושר אז כל המערכת של העיגולים והיושר שתכף נלמד על זה הם יחיו דווקא מכוח היושר עכשיו, צד שני, יש את האינסוף הסובב הוא מאיר בשווה אל כל העולמות, פה הוא מאיר רק בבחינה הערה, של משהו מאוד חלש. חוץ מזה, אין יותר. בסדר?
וממה נוצר הצינור הזה?
הצינור הזה נוצר כתוצאה מהצמצום. זאת אומרת, שהמעציל בחור סילק את עצמו לצדדים, אז הוא הניח רשימו של הסילוק. הסילוק היה גם בבחינת עיגול, הוא התחיל להסתלק, עיגול קטן. אחר כך הסתלק בעיגול יותר גדול, עיגול יותר, עד שנעצר באיזה מקום, שאמר לעולמו די, נעצר באיזה מקום, ואז אתה רואה פתאום רושם של עיגולים, הרבה עיגולים בתוך החלל. הרי שהמעציל ברוך הוא מסתלק, הוא מסתלק בהדרגה. עיגול קטן, אחר יותר עיגול, אחר כך יותר. אז אתה רואה רושמים, כמו שאדם מטביע חותמת, חותמת, חותמת. גם למציאות הזאת של קו ויושר, הוא עשה מציאות של צמצום, הוא צמצם גם כן בצורה כזאת, שהוא ברא אפשרות לכניסת האור אינסוף בתוך הצינור הזה. אז מי שמנסה קצת לפתח את זה בתמונה, במשל, זה כמו עיגול גדול, שאני מסלק ממנו את כל האוויר, וגם אני מסלק בצורה כזאת שאני בורא לו איזה שביל, גם כן ישר שייכנס אחר כך אור השפע של העצב והחול. זה שהצמצום היה גם בבחינת עיגול, וגם ביושר. כן, זה מאוד עמוק להבין את זה, צריך להתעמק בזה משוב הדעת לאט לאט.
מתי נכנס הצינור? אחרי שהתרחב, התרחב, התרחב, ואז נכנס הצינור, או שמהתחלה כבר היה לו צינור?
ברגע שהתרחב, ברגע שהסתלק, האור של אסו ברוך הוא, כבר נבראה אפשרות כזאת של עשיית הצינור הזה. זה היה רק רושם, אבל אחר כך הבורא יתברך עשה מציאות כזאת של הצינור הזה. אין לנו פרטים מבוררים איך נעשה בדיוק הצינור, כי זה מקום מאוד גבוה, הרב לא רצה להזכיר, עשייה של כלים והגבלות במקום כזה. כן, תמיד הכוח הזה של כלים ודבר שהוא מגביל ומצמצם, זה כוח של דין. והרב לא רצה להזכיר כוח של דין במקום כזה גבוה, קרוב לאינסוף ברוך הוא. קיצר בפרטים.
גם באק לא מסכים.
אפילו באק לא מסכים, אנחנו כל שכן למעלה מכן. עכשיו כך. אז אומר הרב, האור נמשך אל תוך החלל הזה. הוא נמשך אל תוך החלל וממלא אותו. ומה שכותב פה הרב ממלא אותו, על מה זה חוזר? מה אתם אומרים? עוד פעם, אור הנמשך מהאינסוף נמשך תוך הצינור אל תוך החלל הזה, הוא ממלא אותו. האם האור שהרב מסביר פה שהוא ממלא אותו, האם הכוונה ממלא אותו את הצינור או את החלל? עוד פעם נקרא, ברשותכם, הנה כאשר צמצם עצמו, אז דרך צד אחד מן החלל העגול הזה, המשיך אור דרך קו אחד ישר דק כאין צינור אחד. דרך צינור המשיך האינסוף אור הנמשך מהאינסוף אל תוך החלל הזה וממלא אותו. האם האור ממלא אותו, הכוונה את הצינור, או את כל החלל? על מי זה חוזר מילת אותו?
משמע
של החלל.
החלל? יכול להיות שניהם. מסתם הזה יכול להיות שניהם. אם נבטח את המלט, המשיך אור דרך קו אחד ישר דק כי אין צינור אחד,
יפה.
או נמשך מהאינסוף אל תוך החלל, ממלא אותו.
את מי אותו?
החלל.
החלל?
כן.
יפה. רגע, בוא נמשיך שורה אחת, תגידו יותר ברור אולי, אבל נשאר מקום פנוי בין האור שבתוך חלל זה ובין האור. אז על החלל זה חוזר. עוד פעם. אבל, מה זה אבל? אפילו שאמרתי שהוא ממלא אותו, וכרגע יש לי ספק על מי זה חוזר מילת אותו, אבל, אפילו שהוא ממלא אותו, כרגע אני לא יודע את מי הוא ממלא. נשאר מקום פנוי בין האור שבתוך החלל הזה, זה שהוא מילא, חלל המלא, נשאר מקום פנוי. נסביר את העניין. הרב מתכוון פה, ככה מסביר הרב בית לחם יהודה. בית לחם יהודה מסביר, אנחנו נלמד בעזרת השם שהאינסוף ברוך הוא ברא פה מציאות של עיגולים, הרבה עיגולים, כדור בתוך כדור. אף כדור לא נוגע בחברו, כדור בתוך כדור, בתוך כדור, בתוך כדור, הרבה כדורים אחד בתוך השני, משהו כזה לצורה כזאת, כמובן שזה חלול, אי אפשר לצייר פה תלת מימדי, אבל צריך להבין, הלומד, צריך להבין שזה חלולים, זה כדורים חלולים אחד בתוך השני. אז הוא ברא הרבה מציאות כזאת של עיגולים. זאת אומרת, הרב, תראה, השפע שמתפשט פה, הוא ממלא גם את כל העיגולים, באופן שאחרי שהוא ימלא את כל העיגולים, אתה תראה מציאות שהוא ממלא את כל החלל. אז יוצא שמיד אותו, הוא ממלא אותו, כוונה את כל החלל. אלא מערב אומר מיעוט, אבל אפילו שאמרתי שהוא ממלא אותו, נשאר פה מקום, בעיגול הכי גדול שיהיה, נשאר מקום בין העיגול הכי גדול שיהיה לבין האינסוף ברוך הוא. האינסוף זה הגבול, הגבול של החלל, אז העיגול הכי גדול שיהיה, הוא לא קרוב ממש, הוא לא נוגע באינסוף. אם לא כן, יחזור הכל להתבטא להיות אינסוף.
גם בין ספירה לספירה יכולה להתבטל.
לא.
אם אחד נוגע בשני.
כי בין ספירה לספירה, עובדה שבין בין כדור לכדור יש את הבחינה של אור מקיף. אז אם כן, האור מקיף הוא גם בחינה של נברא. אז יוצא לפי זה שכל המקום של החלל הוא ממולא, בעיר לעשות ברוך הוא, אבל בצורה כביכול מוגבלת על ידי כלים. אבל יש איזה מקום רווח, רווח בין העיגול הכי גדול לבין הגמול של החלל. הבורא יתברך השאיר איזה מקום מרחק בין הנברא הראשון בדיוק לבין האינסוף, שיהיה איזה מרחק מסוים.
זה מלכות
דמלכות בעצם? לא, לא, בלי להיכנס לזה. לא צריך להיכנס לזה. אפשר לקרוא לזה מלכות דמלכות, אבל לפי פשוט דברי הרב, יש לי את האינסוף ויש לי את הכתר דאק. זהו, ביניהם יש רווח, אין שום
כלום. מה
השם שלו? יש שם עולמות שמשם האק מקבל שפע יותר גדול. בסדר? אנחנו, לפי רבי חיים ויטל, אנחנו לא יודעים מה יש שם. יש כאלה שתעסקו בקבלת מעריס רון, יש לזה שמות וכינויים, אבל בשבילם אנחנו לא צריכים את זה כרגע.
אבל בצינור הרבה, נכון? בצינור
הרבה. הכל ממלא, כן, הכל ממולא. עכשיו, הפירוש הזה בראשות הרב בית לחם יהודה, כרם שלמה פירש את זה על הקו. כשהוא כתב ממלא אותו, כוונה על התינור, על התינור.
על
הצינור. נכון, אבל לפי הפשט שראינו הם בשורה אחת אחרי כן, משמע שהפירוש של בית לחם יהודה יותר קרוב לפשט, נכון? שהוא ממלא את כל החלל. הרב חוזר אומר, מדבר על החלל, לא דיבר על הצינור. תכף נראה זה עוד פעם.
עכשיו, אתה אומר שהאור אינסוף נכנס דרך הצינור, יוצא שגם בתוך הכדור יש בעצם אור אינסוף, אבל אמרנו שנברא כוח שהוא תכליתי.
יפה מאוד, ועל ידי שהאינסוף ברוך הוא נכנס בתוך הצינור, אז יש חיבור אמיץ, יש קשר אמיץ בין כוח בעל תכליתי לבין כוח בלתי בעל תכליתי. החייל שלנו מציאות ואחיזה עם האינסוף ברוך הוא. אז איך האינסוף ברוך הוא עשה את זה? לפי מה שהוא שיער, לפי גודל חוכמתו התברך. הוא אמר, תראה, אם אני לא אעשה צמצום, לא יהיה להם אפשרות לקבל את האורות הגדולים האלה, כי אני רוצה לברוא אותם בכוח מוגבל, שיקבלו רק כוח בלתי, כוח בעל תכליתי, אבל על ידי שאני מתקשר איתם, על ידי כוחי הבלתי בעל תכליתי. אני לא רוצה לעשות אותם גם כן בלתי בעל תכליתים, שכביכול לא יהיה חס שלום כמה רשויות. אני אעשה אותם בעלי תכלית. כיוון שאני אעשה אותם בעלי תכלית, הם לא יכולים לספוג את האור הזה, אני צריך לצמצם. אבל אם כן, אם אני אצלק לגמרי ואני אברא אותם ככה בפני עצמם, איך הם יחיו? מאיכן יראה כזה חי? הם צריכים את הכוח שלי. הם צריכים את החיות של אינסוף ברוך הוא. אז הוא הכניס את השפע של אינסוף ברוך הוא. הכניס את השפע שלו, אבל בצורה מצומצמת. וככה כל כלי וכלי, כל מלאך, כל בן אדם מקבל את השפע לפי מה שהוא יכול לספוג. וזה הסוד שחזל אומרים שאין הקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. כמו שהתורה אומרת לפעמים, למשל, התורה אומרת, לא תשנא את אחיך בלבביך. אם התורה אומרת לא תשנא את אחיך בלבביך, חז"ל אמרו במסכת במציאה ועושה מעשה אחיך, כמובן שהוא שומר תורה ומצוות, אסור לך לשנוא אותו על חינם. אלא אם כן ראית אותו עובר עבירה גדולה והוכיחו אותו ובכל אותו עשה עבירה, אז מותר לשנוא אותו. אבל סתם ככה, התורה אומרת לא תשנא את אחיך בלבביך. אם התורה אומרת לא תשנא את אחיך בלבביך, אל תשנא אותו שנאת חינם, זאת אומרת שאתה כן יכול לעמוד בזה. ואם התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, אתה יכול לעמוד בזה. עכשיו, למשל, לגבי הרב, כתוב אלוהים לא תקלל. תורה לא אמרה ואהבת את הרב. אין מצווה לאהוב את הרב. סמים, זה לא מסתדר. כמה הרב מוכיח את הקהל שלו, את הקהילה שלו, והוא יורד עליהם ושונאים אותו. יש להם בעיות הרב. כן, כמו שהגמרא אומרת בספר שבת, על רבה בר נחמני. אביה אמר לו, מור נמי, עניש וקטיל. כבודו, כולם שונאים את כבודו, מי יבוא להלוויה של כבודו? כולם שונאים את כבודו. הוא אמר, מספיק לי שאתה תתקה עליי, אני לא צריך יותר. אתה מבין? אז אין מצווה לאהוב את הרב, כי התורה, כנראה שהתורה, הבורא יתברך, ירד.
זהו,
לפעמים זה קשה. אבל לקלל, כל אדם יכול למנוע את עצמו מלקלל את הרבי שלו, את הרב, את הדיין, אלוהים לא תקלל. אז התורה, אז הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק כל אדם מה הוא יכול, מביא לו ניסיונות לפי מה שהוא יכול. הקדוש ברוך הוא מפרק את האדם לגורמים, נותן לו ניסיונות שהוא כן יכול לעמוד בהם, כי הוא יודע שמהניסיונות האלו הוא יתחשל. זה הפשט הזה, שהבורא יתברך ברא מציאות מוגבלת לפי כל אדם, כל מה שהוא יכול לספוג. וגם אצל המלאכים זה עובד ככה עד האינסוף ברוך הוא, ישתבח שמו. עכשיו,
אז זאת אומרת שגם האור האינסוף שנכנס דרך הצינור הוא בבחינה יותר נמוכה, לא כמו האינסוף שמחוץ לכדור.
יש לו דין של אינסוף, אבל מכוח הכלי הוא צמצם את עצמו, כן.
בתוך הצינור הוא כבר מצומצם, הוא לא כמו בחוץ, מחוץ לכדור.
זאת אומרת שבאופן כזה יהיה אפשר לספוג אותו, אז ודאי שזה לא אותו עוצמה, זאת אומרת זה לא אותו מציאות כמו שהיה לפני כן. נכון, יפה מאוד. אז אמרנו הוא ממלא אותו שמדובר פה על כל החלל, אבל בכל זאת אפילו שהאור הזה הוא ממלא את כל החלל. מה? כרם שלמה למשל הוא מפרש ככה. עוד פעם נקרא ברשותכם, הנה כאשר צמצם עצמו אז דרך צד אחד מן החלל העגול הזה המשיך אור דרך קו אחד ישר דק. כן, צינור אחד. אור הנמשך מהאינסוף אל תוך החלל הזה הוא ממלא אותו. האור שהיה בתוך הצינור כולו, הוא מילא את כולו. ככה הכרם שלמה מפרש. הכרם שלמה מפרש אותו, זה חוזר על הצינור. הוא ממלא את כל הצינור. זה כרם שלמה. הבית לחם יהודה הוא הסתעף גם לעיגולים. ואז יוצא מציאות שהאינסוף גם מילא את כל החלל, לא רק את הצינור. בסדר? זה מחלוקת כרם שלמה בבית לחם יהודה. אבל יוצא מה שכבודו אמר ששתיהם אמת בעצם.
זה על השתיים עולה, אבל זה יכול להיות בעיה. אם הוא מילא את הכל...
את הצינור.
לא. פשוט
שהוא מילה. פשוט.
השאלה אם הוא רק את הצינור או גם הלאה. אבל אם הוא מילה גם הלאה, אז הלאה הזה יכול לרדת, להתפזר, להתפזר, להתפזר עד למטה. אם הוא מתקרב לקצה שלו, אז הוא יכול להתאחד עם האור הסוף שמעבר לזה. ואז אתה מרושום לבטל את הצמצום, אתה חוזר למקור ההתחלה.
ואז חזרה חנה לשחרוריתה.
נכון, הוא צריך להגביל את ההגבלה.
זה מה שהרב אומר עכשיו בדיוק. אבל אפילו שאני אמרתי שהוא ממלא אותו, אבל נשאר מקום פנוי בין האור שבתוך חלל זה ובין האינסוף ברוך הוא השתבר שמו. אז הרב הרגיש בזה ואמר אי אפשר לומר שהוא מלא את כל החלל ממש. הוא הניע איזה מציאות שבמושגים שלנו זה כמה מילימטרים, כן, שם זה הרבה יותר. אבל כמה מילימטרים ככה בין הכתר דאק לבין האינסוף ברוך הוא.
כתר דאק זה החלק העליון?
זה החלק הכי גדול, כן. זה הצומת המוגבל הכי גדול שיש בעולם. כתר דאדם קדמון. כן, רשי אומר למשל מסכת חולין דף מם שהבריאה הכי גדולה בעולם זה המלאך מיכאל. המלאך מיכאל זה הבריאה הכי גדולה בעולם. זה רשי בשבילנו אמר את זה, הוא ידע שיש כתר דאק, הכל הוא ידע. אבא שלום, אה? לא רוצה לגלות לנו. אמר לנו מיכאל זה הבריאה הכי גדולה בעולם.
הוא קיים בעולם שלנו אולי.
יכול להיות. כי הגמרא אומר צריך ברכות דף דלת שמיכאל בצעד אחד עוקף את כל העולם. מיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע. אדם קדמון, מפני שהאדם הוא האדם הזה, הצורה שלו, הדרך המשל, היא עשויה בצורת אדם, והוא קדמון לכל הנבראים.
שזה ההתחלה של הצמצום?
זה התחלת הבריאה. לכן הוא נקרא אדם קדמון. בקיצור, קוראים לו אק.
שהוא מסביב, כל
העיגולים והיושר. תכף אנחנו נלמד עליו, כן, הרב יסביר עליו בדיוק, מה שצריך.
לא, בסדר, אבל בסדר שאני אומר, מה שכתוב, אבל נשאר מקום פנות ונאור, אני הבנתי שזה לא כאן למטה, ולמטה, ולמטה.
לא, לא, הנה, אז רגע, לפני הרמז, בואו נקרא קודם מה שכבודו אמר, אבל נשאר מקום פנוי איפה, אומר הרב, רגע, בין האור שבתוך חלל זה, לאט לאט, ובין אור האינסוף המקיף את זה החלל, משמע על כל ההיקף.
אני יכול להגיד את זה למטה.
כן, הכי, גם מפה גם, כן. כן, לא, אנחנו פשוט עצרנו את הציור באמצע.
לא תשאיר את הכל.
בדיוק, אני לא תשאיר את הכל. כן, אני לא ציירתי את הכל, כן. זהו. כל הקשקוש הזה, זה רווח שיש בין האינסוף.
ובין עיגול לעיגול, גם יש רווח של האור אינסוף?
יש רווח. או
שרק בסוף האחר?
יש רווח, אבל הרווח הוא אחר. זאת אומרת, הרווח הזה הוא מצויר בבחינה אחרת, קוראים לזה אור מקיף. אני אמד את זה תכף וכמן. בסדר? יפה. אז עד כאן דברים מובנים פחות. יותר אמרנו שזה הציור השני, הצינור שנכנס, ואחר כך העיגולים. תכף נדבר גם על העיגולים בעזרת השם. אבל נשאר מקום פנוי בין האור שבתוך החלל הזה ובין אור האינסוף ומקיף את זה החלל, כי נזכר שנצטמצם אל צדדיו. סיום הקו הזה למטה אינו נוגע גם כן באור האינסוף עצמו. זאת אומרת, אם אפשר בוא נעשה ציור אחר, אם אנחנו נעשה את הציור בצורה כזאת, זה הצינור, ובתוכו הקו כבר אנחנו יודעים, בתוכו השפע, והרב אומר שהצינור אומנם הוא פה, הוא דבוק בקשר אמיץ עם האינסוף ברוך הוא, אבל הוא לא ממשיך להידבק באינסוף גם במקום אחר, בסדר? למה אומר הרב, אינו נוגע גם כן באור האינסוף עצמו, מצד למטה הסיום הוא נשאר בחלל, כמו המשל עם כדור ובנטיל, סיכה כזאת שנמצאת באוויר, היא נכנסת מצד אחד, אבל היא נמצאת באוויר. הרב אומר, זה לא מגיע עד הסוף, למה? שאם לא כן, יחזור הדבר לכמות שהיה. יפה, זאת אומרת, אני לא יוכל לדעת מאיכן יש ראש ואיכן יש סוף. תמיד צריך שההשתלשלות תהיה לסדר. יש התחלה, כתר, חוכמה, בינה. אם הכל יהיה מחובר, אז אני לא יודע מאיפה הכתר. השפע יבוא גם מכאן וגם מכאן. יוצא שאדם שצריך לקבל שפע של מלכות, שהכלי שלו, הכלי קיבול שלו הוא קטן, הוא יקבל גם כן שפע של כתר. נכון? אז זה לא טוב, הוא לא יכל, הוא לא יוכל להתקיים, הוא לא יוכל לסבול את זה, אז לא צריך. אסור לעשות שזה יהיה ככה, אז הבורא כבר חסם את שינות כזאת. ואז כאן כולם יודעים שזה ההתחלה, זה יהיה כתר. כתר או התחלה, לא משנה. זה יהיה אמצע נגיד, תפארת. וזה בסוף יהיה מלכות, שזה הסוף של השיעור קומה.
לא מכירים יכול להיות אמצע, אתם למטה למעלה.
אין הכי נעמי, נכון. מי למטה למעלה. אבל מה שלא יהיה זה מבחינה של כתר. כתר אני לא... כן, כי השפע הוא מתחיל להשתלשל מהאינסוף ברוך הוא. כאן, תכניס את הריחוק מהאינסוף ברוך הוא, אז יקרה סוף שיעור קומה מלכות. זו הספירה האחרונה בעשר ספירות.
אז זה מגיע כמעט עד הסוף, ולא מגיע שיהיה דרגות לשפע שמקבלים?
בדיוק, כדי שיהיה דרגות, חיוק של דרגות. כמה שהבורא יתברך עתיד דיברו פה, פרצוף שהוא פחות בזכותו, הוא רחוק בתכלית הזיכוך. הוא לא יכול לקבל שפע של כתר, הוא לא יכול להתקיים. ובורא יתברך עשה סדר בעולמות. שקה סד חלב, אמצע לסוף. זה מה שמתכוון הרב פה. לא הכוונה שיחזור הדבר לכמות שהיה, שהכל יתמלא. הוא כבר לא יתמלא, הרי אינסוף כבר מצומצם מתוך הצינור. זה כבר הרווחתי. אבל הציעות של סוף בהתחלה, זה אני צריך לעצור את הצינור באמצע. זה מה שמתכוון הרב. פה דברים ברורים. ויחזור והתהבר האור הזה שבתוך החלל עם אור האינסוף יחד כבראשונה, זה לא טוב. ועל כן הוא התפשט ונמשך האור הזה ברוחב אל תוך החלל. כלומר, הוא לא התפשט חזרה בצורה כזאת למלות את כל החלל, רק דרך קו אחד דק, לבד כנזכר, דרך הצינור הזה, הוא התפשט השפע. ודרך הקו הזה, נמשך ויורד אור האינסוף המעציל אל תוך החלל העגול הזה, שהוא הנאצל. הרב מדגיש שהחלל הזה, הוא נברא, יש מעין, הוא נאצל, יש לו גבור, יש לו תכלית. ועל ידי כך, כלומר, על ידי שהשפע נכנס בתוך הצינור הזה, אז החלל נהנה מהשפע הזה, הוא חי מהשפע הזה, על ידי כך מתדבקים המעציל בנאצל יחד ולא עוד. אין עוד מציאות של דבקות של המעציל בנאצל, אלא על ידי כניסת השפע לתוך הצינור. בסדר? וזה המציאות של האחיזה של הנאצל במעציל. כשבירך ובישראל תורה חדן. ואף על פי שכל האצילות הוא עגול, והאינסוף מקיפו בשווה מכל צדדיו, כיוון שהציור הוא עגול והעיגול הוא תמונה הכי שווה בחוכמת ההנדסה, כמו שהרב עצמו כותב את זה בעץ חיים דפיד א' עמוד ד', אז אומר הרב, אם כל זה אותו המקום שנשאר דבוק בו ונמשך ממנו ראש הקו הזה, שם נקרא ראש האצילות בעליונו. בסדר? אז פה זה יקרא כתר או ראש, כמה שיותר סמוך לאינסוף, אז הוא נקרא יותר ראש, וכל מה שמתפשט ונמשך למטה נקרא תחתוניות האצילות.
כן, זה ראש. אבל גם בזוגות עם
ה... כל מה שנאצל פה נקרא נאצל. כן, אצילות זה לשון הפרשה. כמו שעשיו הרשע אמר ליצחק אבינו, אב שלו, אמר לו, הלו, אצלת לי ברכה. מה זה אצלת לי ברכה? כלומר, אצילות זה לשון הפרשה. זאת אומרת, כביכול, להראות את הדבקות, בדיוק את הדבקות, להראות את הדבקות של הנאצל בנברא, שהוא כל כך קרוב אליו, כביכול נראה כאילו שאני הפרשתי משהו מהבורא יתברך, ועשיתי אותו דבר בפני עצמו. למה שזה לא נכון. אבל זה משל. משל, כביכול, אצילות זה... המושג אצילות הוא כוח שהוא מראה לי דבקות הכי גדולה בבורא. כי לשון ההצלה זה הפרשה. כלומר, אני לקחתי דבר מסוים מכאן, הפרשתי אותו, אבל הוא היה כאן. אבל שזה לא נכון. זה לא נכון לומר שעולם האצילות היה בתוך האינסוף ברוך הוא. אמרנו, האינסוף ברוך הוא לא אחד מקובץ מחלקים. כל מה שנברא זה יש מאין גמור. לא היה ולא נברא. אבל להראות את הגודל הדבקות של כל החלל הזה, שהוא כל כך אחוז באינסוף ברוך הוא, אז אני קורא לראשון, לדבר הראשון, אצילות. לשון הפרשה, כל כך קרוב, כאילו הפרשתי אותו מהאינסוף ברוך הוא, לכן קרא צילוף.
זה מה שאמרנו שאק בעצם קוראים בו הכל, כן?
נכון. אק הוא שורש לארבע עולמות הביע. הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שאני אדבר עליהם בלי סוף, אינדר. אז הם נקראים ענפים של הבריאה, של כל החלל הזה. אק הוא השורש. שורש וענף יש. גזע וענפים.
אני רציתי לשאול מקודם, שהסברת מקודם הצינור יורד ולא מתחבר בשביל שכל אחד שיהיה דרגות לשפע שמקבלים.
יפה
מאוד. אבל פה כאילו הפשט שלו אומר שבגלל שאם הוא יתחבר עד למטה יחזור הדבר לכמו שהיה.
נכון. אז אמרנו שתיקנו את דברי הרב כביכול שאין כוונת הרב שהדבר יחזור באמת להיות כולו אינסוף, שסך הכל כבר האינסוף הוא עובר בתוך הצינור, זה כבר הרווחתי. יש לי בעיה, יחזור הדבר כמו שהיה הכוונה שלא יהיה לי מציאות של התחלה בסוף, אני לא יודע איפה יש התחלה בסוף, כמו שהיה באמת בהתחלה. זאת אומרת, כל מה שמתפשט ונמשך למטה, עברנו לדף ג' נקרא תחתוניות האצילות. ועל ידי כך נמצא שיש בחינת מעלה ומטה באצילות. שאם לא כן, זאת אומרת, אם לא היה הצינור נעצר באמצע, או לקראת הסוף, אז לא היה בחינת מעלה ומטה וראש ורגליים באצילות. והנה, האור הזה המתפשט בתוך החלל הזה נחלק לבית בחינות. האחת היא, הנה, כל האורות שבתוך זה החלל, הוא מוכרח שיהיה בבחינת עיגולים אלו בתוך אלו. ההכרח לדבר, הרב כותב, קודם כל תדע לך שכל החלל הזה מוכרח שיהיה מלא בעיגולים. מוכרח שיהיה לו עיגולים. למה ההכרח הזה? ההכרח לא כתוב פה בספר אוצרות חיים, שזה דרושים של מהדורת עניינה, זה מדורה אמצעית. רבי חיים ויטל, הוא כתב הרבה דרושים במעשה המרכבה שהוא קיבל מרבנו ארי, שקיבל רבנו ארי מאליהו הנביא זכו לטוב. הוא כתב הרבה דרושים, הוא חילק אותם לשלושה מהדורות. מהדורה קמה, שזה מהדורה התחלתית שלו, מהדורה תניינה אמצעית ומהדורה בטרה. אז בספר מהדורה תניינה, שזה ספר אוצרות חיים, אז הרב לא כתב לנו מה מוכרח כל כך שכל המציאות של החלל יהיה מלא עיגולים. אבל בעץ חיים, בענף ב' בשער א', הרב כתב שם הכריח, בדף י' לצוף עמודה ג', הרב כתב הכריח. הרי אנחנו למדנו שהמציאות של החלל, היא עגולה. עכשיו, האינסוף ברוך הוא צמצם את עצמו בצורה שווה. כיוון שהוא שווה בתכלית השוויון, כפורה שם בעץ חיים, האינסוף הוא שווה בתכלית השוויון. שהרי הוא אחד, יחיד ומיוחד, פשוט. כמו למשל מים, שאתה רואה, תסתכל בעין רגילה, אתה לא רואה שמים מורכבים. פשוט כזאת. אז השוויון שלו הזה מוכרח אני לצייר כדי להציג מציאות של שוויון, אני מוכרח לצייר מציאות של עיגול. ככה הרב מלמד בעץ חיים. כי עיגול זה התמונה הכי שווה. בחוכמת תורת ההנדסה, ציור עיגול זה צורה הכי שווה. עכשיו, כיוון שהוא שווה, הרב כותב, תמצם את עצמו בצורה שווה. שיהיה מציאות של שוויון, של עיגול. כיוון שהצמצום היה בצורה שווה, בצורה שווה זה צורת עיגול, אני אומר, כל שלב שהוא התרחק אל המקום, היה בצורת עיגול. בסדר? שוב, כיוון שהאינסוף ברוך הוא שווה בתכלית השוויון, והצמצום שהוא עשה, הוא היה בשווה, בהשוואה אחת גמורה, הרב כותב, והצורה של השוואה, אין לך צורה יותר שווה מצורת עיגול, לכן כל מדרגה שהוא היה הולך אחורה, הוא היה בעיגול של עיגולים. אז הוא הסתלק עוד יותר. עוד יותר אחורה הוא הלך, אז העיגול פתאום נהיה יותר גדול. כבר יש לך שלוש עיגולים. הסתלק, עצר, הסתלק, הסתלק, בשלבים זה היה. ואז עוד פעם הוא הסתלק. עוד פעם, עד שאמר לעולמו די, ועמד על חלל מסוים, כי הדוע לא התברך. זה ההכריע שהרב כותב פה, למה מוכרח שכל החלל הזה יהיה עיגולים? שוב, בגלל שהאינסוף ברוך הוא צמצם את עצמו בהשוואה. וההשוואה הזאת, היא מציגה לצורה של תמונה של עיגול. אין לך תמונה יותר שווה מעיגול. לכן אתה מצייר הרבה עיגולים בתוך החלל. בסדר? זה מה שאומר הרב פה, שכל האורות שבתוך זה החלל הוא מוכרח שיהיה בבחינת עיגולים אלו בתוך אלו. כיוון שהאינסוף צמצם את עצמו בשווה, והתמונה שמציגה לשוויון זה עיגולים, זה היה בצורה כזו של עיגול אחר עיגול. לכן אתה תראה בכל החלל מלא עיגולים. יופי. משל בזה, הרב נותן משל. המשל בזה, אור ספירת הכתר, שזה הספירה הכי גבוהה בכל שיעור קומה שניקח, כל שיעור קומה זה שיעור שמוצג מ-10 ספירות. שיעור, הספירה הכי גבוהה, ספירת הכתר. אור ספירת הכתר הוא עיגול אחד. הוא בתוכו עיגול אחר, יותר קטן, והוא ספירת החוכמה. לכן על דרך זה, עד תשלום 10 עיגולים, שהם 10 ספירות דאריך. עוד פעם, המשל בזה. אור ספירת הכתר הוא עיגול אחד, ובתוכו עיגול אחר, והוא ספירת החוכמה. וכן על דרך זה, עד תשלום 10 עיגולים, שהם 10 ספירות דאריך. טוב, אז נגיד שהעיגול הכי גדול, הכי קרוב לחלל, קוראים לו כתר. קוראים לו כתר. העיגול השני שבפנים יותר, קוראים לו חוכמה. וכן על זה הדרך, העיגול היותר פנימי, קוראים לו בינה. עד שאתה עושה 10 עיגולים אחד בתוך השני, עד שהגעת לעיגול המלכות, שהוא העיגול הכי קטן. ואז הרב אמר, השיעור של ה-10 ספירות האלה, שיעור קומה האלה, זה יהיה 10 עיגולים של אריך. מה פירוש 10 עיגולים של אריך? הרב השתמש במושג של פרצוף הכתר של כל עולם ועולם. כל עולם יש באופן כללי, בואו יתברך ברך 5 עולמות. קוראים להם רק בהביע. אדם קדמון, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ראשי תיבות שלהם בקיצור זה אק והביה. אק זה אדם קדמון. והביה, והצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אק והביה. ברך 5 עולמות. באופן כללי, כל עולם הוא מתחלק ל5 פרצופים או ל6. זה עוד מושג שצריך לעבוד עליו בהמשך בעזרת השם. אבל בגדול, החמישה פרצופים האלה הם נרמזים בשם הוויה ברוך הוא. שם הוויה יש לו 4 אותיות, ועוד בחינה נעלמת יותר, קוראים לזה קוצו של יוד. כן? כמו שיודעים, קוצו של יוד העליון, לא התחתון. יש קוצת דרבנו, יש קוצת של רשי. תתב יוד, כשאתה עושה יוד, אז איך עושים יוד? משהו כזה, נכון? יש לה ראש ו3 קוצים. זה נקרא קוץ. קוץ עליון זה רשי. אחר רשי מפרש שזה הקוץ שצריך להיות באות יוד של כתיבה של ספר דבר ותפילים ומזוזות. ויש קוץ של רבנו תם. ויש את הרגל של היוד שזה גם נקרא קוץ שלישי. ברבותינו הפוסקים קוראים לזה 3 קוצים. נקודה, 3 קוצים. אז המציאות הזאת היא רומזת לספירת הכתר. הקוץ של היוד הוא מבחינה מאוד נעלמת שאפילו מרוב ההעלמה היא אפילו לא נרמזת בעולם הזה בתור אות. אי אפשר להמשיל אותה אפילו לאות מרוב שהיא כל כך עליונה. אז מציגים אותה בתור קוץ העליון של אות היוד. עכשיו, היוד עצמה היא רומזת לספירת החוכמה. עכשיו, במושגים של פרצופים, שזה מושג יותר כללי מספירות, אבל בהנהגה היא פרצוף, מה ההבדל בין פרצוף לספירה? למשל, אמרנו ככה, ששם הוויה יש לו 5 בחינות, 4 אותיות וקוצו של יוד, נכון? 5 בחינות. עכשיו, הקוץ של יוד, אם אני מגדיר אותו, אם אני רוצה לעשות לו אחיזה של פרצופים, לאיזה פרצוף הוא רומז, אז הוא ירמוז במערכת של פרצופים לפרצוף אריך אנפין. השם של הפרצוף הזה קוראים לו אריך אנפין. אחר מסביר למה קוראים לו אריך אנפין, מפני שמשם נמשכת מידת הרחמים, ערך הפיים. זה מה שהגמר עומד במסכת חגיגה, שדניאל פעם ראה את הקדוש ברוך הוא יתיב, שם כתוב ששער השקע אמר נקה, נכון, לבושה כתלג חיוור, ראיתי אותו, הראו לו במשל של נבואה, ראיתי אותו שהוא לבוש כמו שלג לבן, הלבוש החלוק של הבורא התברך, כביכול הראו לו משל שהחלוק שלו כמו שלג לבן, לבושה כתלג חיוור, כשלג לבן, ושער השקע, ראיתי את השערות של הראש שלו, כצמר נקי. למשל כמובן, בורא התברך לא גוף ולא דמות הגוף. ואז הגמרא עושה קושייה, הרי כתוב בשלמה אומר בשיר השירים, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. אז פעם השיער של הבורא התברך הוא לבן, פעם הוא שחור, אומרת הגמרא תלוי. אם הוא יושב בישיבה, כלומר רומז לעם ישראל שהם יושבים ועוסקים בתורה ועושים את רצונו, אז הוא מראה לנביאים שהוא יושב שהוא בשיער לבן, כלומר רחמים. הראה להם בחינת אריך, שם העלו מן העליון, הרב קורא לזה. הראה להם בחינה מדרגה של כתר, שזקן יושב בישיבה. ואם הוא בשער, שער שחור, זאת אומרת הגמרא, זה מראה להם שהוא יוצא למלחמה. בדיוק, שמראה להם שעכשיו עוד מעט תהיה בחינה של חס ושלום איזה מלחמה, אז הוא מראה להם את עצמו בשיער שחור.
כמו ביציאת מצרים.
מראה, היא לא מראה, היא כבר לא אומרת לך אריך. אתה מבין, היא לא יכולה לדבר איתך ככה, זה סיבוב ביטחוני. אבל היא אומרת לך שחור, לבן, אתה מבין.
הקוד של הבנותם רומז על משהו?
זהו, אין לנו ידיעה בדברי הרב, שזה כוונות פרטיות, בכתיבת סתם, הלכה למעשה. אבל בבחינה של מערכת של עולמות או פרצופים, אין לזה שום משמעות. כי
ספרדים זה לא מחויב המציאות שיהיה.
נכון, נכון, רק לפי הקבלה כן. אני באתי הלכתה, לפי ההלכה לא צריך לעשות, לפי הספרדים, קוץ של רבנותם. זאת אומרת שזה לא מוריד מהעידור. אבל אם אדם מבקש מהסופר שיעשה לו תפילין על איבד רבנו הארי, אז הוא צריך לעשות את הקוץ של רבנותם. פני שיש בזה הרבה כוונות. בסדר, כתיבת שם הוויה ברוך הוא על פי הקבלה. יש בזה כוונות, זה משמעותי הקוץ הזה.
אבל
לפי הרבנו תם,
איפה... אם זה למטה,
אלינו, לפי הרבנו תם, אין קוץ למעלה. לא, רבנו תם הוא לא שולל את שיטת רשי. רבנו תם הוא לא בא לפוקד את שיטת רשי. הוא בא לפרף שם בחזל איזה קוץ שם, על איזה קוץ מדובר שם בסוגיה בדוחתה. הוא בא להוסיף, הוא בא להוסיף את הקוץ התחתון. אבל הקוץ של, רשי, זה לכול על מה חייבים לעשות אותו.
עכשיו
העריך הזה, אז בואו נסביר את זה בזאת בשם הרב, מי ששם לב, הרב כתב העריך. עכשיו אמרנו ככה, אני מסביר את זה, יכול להיות שיש אנשים שיודעים, אבל אני מסביר את זה לכולם, שכולנו נבין בעזרת השם. לפעמים הרב מדבר במערכת מאוד כללית, קוראים לזה מערכת של עולמות. ולפעמים הרב בדרוש, הוא מדבר על מערכת יותר פרטית, קוראים לזה מערכת של פרצופים. לפעמים הרב מדבר במושגים של ספירות. מה ההבדל? אז ככה, אמרנו שכל עולם, יש חמישה עולמות, אק והביאה. כל עולם נפרט לחמישה פרצופים. כל פרצוף כלול מ-10 ספירות. זה הסכמה בגדול. 10 ספירות בונות פרצוף. חמישה פרצופים בונים עולם. חמישה עולמות בונים את המערכת המרכבה של הבורא יתברך. אז זה חלוקה כללית. מערכת כללית ביותר של עולמות, אק והביאה. כל עולם, חמישה פרצופים. כל פרצוף 10 ספירות. עד כאן מובן. עכשיו, הרב פה, במקום להתחיל בגבוה ביותר, שזה אדם קדמון, אמרנו ככה, 5 עולמות, בכל עולם יש 5 פרצופים. אז הרב צריך להתחיל מהעולם הכי גבוה, שזה אדם קדמון. והוא התחיל דווקא ממערכת של פרצופים. אז לא נורא. מה שחשוב הוא, שהרב מציג לי שיעור קומה, הוא נתן בסך הכל משל. הרב אמר, בוא נצייר דרך משל, איך יש מציאות שבחלל הוא מלא עיגולים. אז הוא אמר, העיגול הכי גדול שיוצא מכוח הקו היושר, מתעגל, העיגול הכי גדול זה כתר. העיגול שבתוכו יותר קטן, חוכמה. ואחרי שהוא סיים שיעור קומה, מהכתר עד המלכות, אז הוא בחר לו איזה פרצוף, הוא לקח את 10 ספירות של אריך אנפין. אמרתי, זה יהיה 10 ספירות של אריך. במערכת של פרצופים, אז הפרצוף הכי גבוה שבאותו שיעור קומה, זה פרצוף אריך. כל עולם זה כמו בניין אחד גבוה, עם 5 קומות. בוא ניקח את עולם האצילות. זה בניין, יש לו 5 קומות. אז העולם הזה הוא מורכב מ-5 פרצופים. אז אתה יכול לקרוא לעולם הזה עולם האצילות. אתה יכול לקרוא לעולם הזה אריך, אבא, אמא, זה ונוק. הבניין, שאתה עומד עכשיו, יש לך את כתובת מספר כך וכך. אני אסתכל עליו, אתה יכול לקרוא לזה בניין פלוני ברחוב כך וכך. אתה יכול לקרוא לזה 5 קומות ברחוב כך וכך. נכון? או בעניין או 5 קומות, זה לא משנה, אותו דבר. זה כמו שאתה אומר, אצילות או 5 פרצופים של האצילות. זה לא משנה, זה אותו דבר. אז רגע, בואו נכתוב את זה. רק שנייה, כדי שנראה. אז אמרנו שהרב התחיל בפרצוף אריך. נעשה ככה. יש אדם קדמון, אצילות, מכירים את זה, לא? בריאה, יצירה ועשייה. כן? הם מכירים את זה בדרך כלל כבר מהבן ישחי, עוד לא צריך להגיע לרבי חיים ויטל, אה? צריך לבן ישחי, מלא מזה. אז יש אק, יש לו 5 פרצופים. הפרצוף הכי גבוה, קוראים לזה אריך. אריך אנפי. הרב, איזה פרצוף יש? אבא. תחת להעריך פרצוף הבא, קוראים לזה הבא, כי התכונות של הפרצוף הזה, זה הנרמזות, התכונות שלו, של ההנהגה של פרצוף הבא, זה כמו של האב בעולם הזה. כמו שהאב מתנהג, שהוא דואג לאמא, והוא דואג גם לילדים ונסיבות מסוימות, זה התכונות האלה שמוטבעות באב בעולם הזה, הם השורש שלהם בפרצוף הזה, נמשכות מהפרצוף הזה שקוראים לזה אבא. מתחת לאבא יש פרצוף אמא. גם כן, האמא יש את התכונות, כמו שהאמא מתנהגת בעולם הזה, ככה התכונות של האמא. זה מה שגרם להיות האמא ככה, מתנהגת בצורה כזאת. מתחת לאמא יש פרצוף שקוראים לו זעיר אנפין. פנים קצרות, הכוונה הוא קצר פנים, הכוונה כמו קצר רוח. משם יוצאת מידת הדין להעניש את הרשעים. זעיר אנפין, כמו העיר. זה קבוצותיו שטלטלים שחורות כעורב. משם נמשכת מידת הדין, משם נמשכת מידת הרחמים. ערך הפיים, עריך אנפין. זעיר אנפין, קצר, קצר פנים. זעיר אנפין, והאחרון זה מקובד בזה. זה המקבה של זעיר אנפין. כמו שהבעל משפיע על אשתו, אותו דבר, פחות או יותר, או ילד ילדה,